שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של ארץ עתיקה, הפודקאסט של עולם הארכיאולוגיה. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה קודם כל לעשות, זה מוקדם לעשות סוגריים מבחינה דקדוקית, אבל סוגריים על הכל. ולמי שלא עוקב אחרי התוכנית ברשתות החברתיות, אז ראיתם, בטח שמתם לב שכבר עבר קצת זמן מאז הפרק האחרון, מסיבות אישיות שהיו לי בקצת הסברתי ברשתות, לא באמת משנה. הקצב של התוכניות טיפה נקטע, ולאט לאט אנחנו חוזרים. אנחנו אולי נוריד קצת מקצב היציאה של הפרקים, אולי נעשה פרק בחודש, אולי נמשיך עם הפעמיים בחודש, אנחנו נראה, אבל חשוב לשים לב ולהדגיש שארץ עתיקה ממשיכה, הפודקאסט עוד כאן ולא הולך לשום מקום. אז בואו נתחיל. אנחנו היום יש לנו תוכנית מיוחדת מאוד על אירוע מאוד חשוב ומשמעותי ונורא אפילו שהיה יכול לקרות. ועם ההכנה לתוכנית הזאת קצת היה לי אור ברבז כשעשיתי את ההכנה, אז תכף אנחנו נראה. בשביל זה אני אגיד תודה שאתה מצטרף וברוך הבא לאבישי עוז, שהוא אדריכל שימור ברשות העתיקות. אז אבישי, ברוך הבא ותודה, תודה שאתה מצטרף.
שלום שלום, תודה רבה.
עם אבישי יצא לנו לעבוד בכל מיני פרויקטים קטנים, אפילו להיות בכנסים, הרצאות, סדנאות, אחד ליד השני, ולא ממש לדעת מי זה שיושב לידינו, והנה היום אנחנו כאן, וזהו. לפני שאנחנו נכנסים ממש לעובי הקורה, כבר היה לנו פרק לפני שני פרקים על יוסף ומתתיהו, שבה לא הגיע לפה ארכיאולוג, הגיע לפה היסטוריון, וגם פעם יש לנו מישהו שהוא עוסק בעתיקות, עוסק בזמן הקדום, אבל במבט אחר, וזה אדריכל שימור. אז לפני שאנחנו מתחילים ממש, מה זה אדריכל שימור? אני יודע שאדריכל בונה בתים בניינים בכאלה דברים, מה הקשר?
אז נכון, תואר של אדריכל בישראל הוא בעצם תואר של 5 שנים, בשנים האחרונות זה הפך להיות תואר, לכלול תואר שני ולהיות 7 שנים, ובכל מקרה אין תואר מקצועי שנקרא אדריכל שימור, אלא אדריכל שימור הוא מישהו שהוא אדריכל שמתמחה בתכנון של השימור, יש לו ניסיון כזה או אחר, יש תארים שניים שעוסקים בתכנון שימור. התואר השני שלי באופן אישי הוא תואר באדריכלות נוף, אבל ב3 שנים האחרונות וגם קצת לפני אני עוסק בתחום הזה. אני חושב שאם דיברת על כל מיני דיציפלינות של ארכיאולוגים והיסטוריונים ואדריכלים, אז התפקיד של האדריכל בעיניי באתרים כאלה הוא לקשור את כל הקצוות האלה ביחד, מהמשמר או הבן אדם שמבצע את מה שעושים בשטח, את השימור, את הפיתוח, לחבר את הקצוות של הארכיאולוגיה ושל ההיסטוריה, וזה גם מה שמאוד קרוב למה שהאדריכל עושה כשמתכננים מבנה. כי בסופו של דבר כשמתוכנן מבנה, וככל שהוא מורכב וזה יותר משמעותי, האדריכל יודע לאסוף את כל הקצוות, את הקונסטרוקציה, האינסטלציה, החשמל, הוא יודע לקרוא את כל התוכניות, הוא מבין קצת בכל התחומים כדי לדעת לבוא ולאחד את הכל. וזה מה שקורה לנו גם בשימור, וכאן, בסיפור שאנחנו ניגש אליו, יש נגיעה שקשורה גם לארכיאולוגיה, אולי ארכיאולוגיה בת זמננו, שנדבר על זה בהמשך, וגם לנושא של היסטוריה, של היסטוריונים.
כן, כן, לגמרי. אפשר לדעתי כבר להפסיק עם כל המסתורים של מה אנחנו הולכים לדבר, כי בסופו של דבר זו יהיה, אני עוד לא סיימנו להקליט, אבל זה הולך להיות די בכותרת ובפרטים של הפרק, אז אין לנו יותר מדי מסתורים. וכן, אנחנו מדברים על המחצית הראשונה של המאה ה-20, במסגרת מלחמת העולם השנייה, ואולי פלישה, לא פלישה גרמנית, אז אין לנו פה יותר מדי מסתורין. אבל מה שאתה נוגע ואתה מדבר, כן, זה גם כן בא בעקבות עבודה שעשיתם לטובת השימור בתכנון של עיר מודרנית שהיא צפת, וכן, המחצית הראשונה, גם השנייה של המאה ה-20, לא נחשבת כעולם עתיק, כארכיאולוגיה, כעתיקות, וכבר עשינו את זה, היום אנחנו כבר מדברים בפרק ה-27, אבל גם בפרק העשירי, כשדיברנו עם אסף פרץ על, על קרבות של מלחמת העולם הראשונה, אני לא רואה כאן את ההבדל, ואני לא חושב שצריך להיות הבדל בין התקופה ההיסטורית לתקופה העתיקה והארכיאולוגית, כי זאת הפרדה שהיא שירותית לחלוטין, ולדעתי גם כן לא נכונה. את ההפרדה הזאת אנחנו עושים, כרגע זה מאוד מאוד יבש מה שאנחנו מדברים, אנחנו עושים את ההפרדה הזאת בעקבות חוק העתיקות, שהוא קובע שמה שקדום בזמן לשנה 1700 לספירה הוא נחשב עתיקה, כל מה שנמצא אחרי זה הוא לא. הוא כבר תקופה היסטורית והחוק לא באמת שומר על המבנים או על הדברים. אז אם היום אנחנו הולכים לדבר על מערך הגנתי של השנות ה-30 ב-40, תיאורטית על פי החוק אפשר לעשות איתם מה שאנחנו רוצים. האם אלה הם מבנים שיש להם מספיק חשיבות היסטורית שאנחנו רוצים לשמור עליהם? לדעתי כן. לדעתי כן, אנחנו צריכים להתייחס אליהם באותה חשיבות כשאנחנו נותנים למבנה הלניסטי או למבנה בריטי. וזה הקדמה הארוכה יצאה לנו היום.
אז אני אתן קצת רקע. בעצם צפת יוצאת עם תוכנית החדשה, תוכנית מתאר לעיר שאנחנו עובדים עליה כבר בערך 3 שנים. אנחנו עושים את נספח השימור לתוכנית, כאשר הוא מורכב מ... נספח שימור מפורט לעיר העתיקה, לתחומי העיר העתיקה, ומנספח שימור שכולל את כל התחום המוניציפלי של צפת, לתוכנית הכוללנית. ובאמת במסגרת הנספח שימור הזה, אנחנו נקראנו לאסוף מידע על כל האתרים הארכיאולוגיים וההיסטוריים, בכל התחום המוניציפלי של צפת שהוא לא העיר העתיקה, וכאן התחילה הדרך שלנו. באמת איתרנו למעלה מ-80 אתרים שונים, כל אתר מורכב לפעמים כמה מרכיבים, הכנסנו אותם לתוך 20 מתחמים לשימור, ובתוך האתרים האלה יש מגוון מאוד גדול של שרידים היסטוריים וארכיאולוגיים, ממבני דת וקבורה, שרידים של שכונות עתיקות בדפנות העיר, מלונות היסטוריים, מבנים היסטוריים, אבל קצה החוט לסיפור שלנו, הוא הגיע אליי עם דוח חפירה מ-2019 של ארכיאולוג אורי ברגר בשיתוף עם מיקי גוטשלק, והם זיהו אתר שממוקם בשולי רמת רזים, וזיהו בו ביצור מנדטורי דרך סולינג ובור מים. אחד הדברים המעניינים שהם עשו, בעזרת ניתוח תצאות ומסמכים היסטוריים, הם בעצם קשרו את הממצאים האלה לסיפור שאנחנו עומדים לספר היום, לסיפור מערך ההגנה הבריטי על פלסטינה מראשית שנות ה-40. הם הראו את הקשר בין הממצאים, הקשר השימושי, בין הביצור לבור המים שנועד לזמן חירום, לדרך הסולינג שמחברת ביניהם, והם גם הצביעו לכמויות פסולת ציטוט ושבבי אבן באתר, מה שמראה שהבנייה נעשתה במקום, ואנחנו יודעים גם לפי מסמכים היסטוריים שהיא נעשתה באופן מהיר מאוד.
אוקיי. עכשיו, לפי נחשב שאנחנו עוד באמת הולכים לביצור, ממה הוא מורכב, בואו ננסה לתת קצת איזה ראייה כללית ואיזשהו, במבט הציפור, מהו הקונטקסט ההיסטורי של ארץ ישראל במהלך מלחמת העולם השנייה, קצת לפני, מה קורה בארץ בתקופה ההיא?
באותם שנים זה תקופת המנדט שולט בארץ, ויש התערערות מסוימת במעמד הגיאופוליטי של הבריטים בפלסטינה. זה התחיל מזה שביוני 1940 המעמד הגיאופוליטי התערער בעקבות זה שהוקמה בצרפת ממשלת וישי, הפרו-נאצית, ומה שקרה שלמעשה כל השטחים שהיו בידי המנדט הצרפתי, שהם סוריה ולבנון וכל בעצם גבול הצפוני וצפון מזרחי של ישראל, הפכו באופן די מהיר למקומות בשליטת הנאצים. באותה שנה, 3 חודשים אחר כך, איטליה הצטרפה לצדה של גרמניה במהלכי כיבוש של תעלת סואץ. ולאט לאט התחושה בישראל וגם של היישוב היהודי וגם של הממשל הבריטי הייתה שבעצם מתחילים לסגור עליהם מכל הכיוונים, והיה חשש ממשי לפלישה נאצית לישראל. אחד הדברים המעניינים יש לנו מסמך שמתאר ממש את, את מה שהם מתכוונים לעשות עם זה, ובאותם שנים מי ששימש כשר החוץ הוא סר אנטוני אידן, והוא הורה להתכונן לפלישת כוחות הציר מצפון, בשלב הראשון כוחות הציר הנאצים, ומה שהוא מציע זה תוכנית הגנה, שכללה שלושה קווי ביצורים. כשאני מדבר על קו ביצורים, זה לא רק ביצורים שהם חומה או תעלות כלשהן, זה מערך שלם שכולל גם תעלות קשר, גם עמדות למקלעים ומרגמות, מחפורות לתותחים, בונקרים, אפילו בחלק מהמקורים, מהמקומות, בונקרים ששימשו, שהיו עתידים לשמש כבתי חולים למצב חירום. והאזור שאנחנו מדברים עליו הוא הקו הצפוני ביותר שתוכנן. תוכננו שלושה קווים שאפשר לראות על המפה שהם ממש פונים לכיוון צפון-מזרח, כל האזור הזה של לבנון וסוריה. התוואי ההגנה שלנו התחיל בנהריים כירדן, המשיך ממזרח לכינרת בגבעת תל קציר, סמרה, כיום קיבוץ העון, והמשיך מצפון לכינרת לאזור המיעד, פילון, צפת, ושם הוא התפצל, פיצול אחד המשיך צפונה לכיוון רג'ה של ימינו, וגם של אז בתחתית הרדוב, וסעיף נוסף התפצל מערבה לכיוון נחל כזיב.
כן, כן, אני זוכר, נכנס כערת שוליים, בלימודים היה לנו איזה, קראו לזה? סמינר מחלקתי, שאני זוכר שבני קידר הגיע לתת איזושהי הרצאה, שהוא אחד השמות הגדולים של התקופה הצלבנית, אז בזמנו זה היה התקופה שהכי עניינה אותי, אמרתי איזה יופי שהוא מגיע, ובסוף הוא דיבר איתנו על, על ניתוח של תצלומי אוויר של, של התקופה הזאת, אז זה היה מעניין, אבל זה לא בדיוק למה שהגעתי אליו, אבל אני מנהריה במקום, והוא הראה תמונות של, של, של נהריה, תמונות מהחיל האוויר הגרמני עם הסימונים והקווים שבהם הם תכננו שהטנקים ייכנסו במאיזה מקום. מצד אחד זה מדהים לראות את ההיר של היום, שהיא הייתה רק רחוב אחד עם שלוש בתים, ומצד שני הצמרמורת של באמת לראות בגרמנית כתוב איך הם תכננו לכבוש אותה ולהמשיך דרום. אז אנחנו מדברים גם כן באזור הזה על אותו קו אידן, נכון?
כן, קו אידן, היו לו עוד שני קווים נוספים, אחד באזור הגלבוע והכרמל, ואחד שהיה יותר דרומי ועבר דרך שכם, התמשך לאורך נחל אלכסנדר. עכשיו חשוב להבין שבאותם שנים היה חשש אמיתי בקרב היישוב היהודי, והרבה קראו להצטרף לצבא המנדט הבריטי ולהילחם, וכל המגננים, כל קו ההגנה הזה, הוקם באופן מאוד מאוד מהיר, תחת עננת איום אמיתית, ואנחנו יודעים ממסמכים היסטוריים, גם מהבאסים 1999 שפרסם, וגם בירן וזלצר ב-2018 כתבו על זה, שמדובר על מי שעשה את זה בעצם, זה תושבים מקומיים, גם ערבים וגם יהודים, עבדו אצל הבריטים ועשו את הכל באופן מאוד מהיר, ואנחנו נראה אחרי זה גם את רמת הבנייה של אותם מגננים, אנחנו נגיע לזה בהמשך. Mm-hmm. עוד דוגמה קטנה לחשש הגדול של היישוב היהודי בארץ באותם שנים, מצאתי בקטע קצר שנכתב על ידי זאב פארקר מקיבוץ שער הגולן, נכתב בדיוק על אותם שנים, אם אפשר אני אשמח לקרוא אותו.
יאללה, בכיף, בשביל זה בנו.
זה סוג של שירה, אני קיבלתי את זה באדיבות עודד פארקר, בבן שלו שבאמת גם התעניין מאוד בנושא הזה. הימים ימיה האפלים של מלחמת העולם. העולם כולו עומד נדהם מול הצלחותיה של גרמניה בשדה הקרב. האריה הבריטי מתעורר, משנה סמותניו. המלחמה פשטה כאש בשדה קוצים. בעיראק מרד, את המדבר המערבי הגרמנים חוצים. ארץ ישראל, מרכז חשוב, עלולה הייתה להילפת כך. רומל בדרום, צבא וישי בצפון, ורשיד עלי במזרח. הוא כתב את זה אחרי 1942 כמובן, שכבר היה גם איום נוסף של רומל, הקורפוס הדרום אפריקני שהיה צריך להגיע מדרום. רשיד עלי במזרח זה ראש ממשלת עיראק בשנת 1941, שבאמת הציג קו ימני פרו-נאצי ועלה לשלטון באותם שנים. אבל הדבר הזה היה חשש באמת אמיתי, גם בקרב היישוב וגם בקרב הממשל. ואל מול זה, הם קימו את תוכנית ההגנה המפוארת הזאת, שאת הממצאים שלה אנחנו מצאנו, ובעצם אני אשמח לספר את הסיפור, איך בכלל הצלחנו לאתר את הכמות הזאת של הממצאים.
אוקיי, אבל באנו לדבר על צפת, צפת היא עיר עתיקה, עיר שיש בה מבנים מפוארים, מצודות, היא תמיד הייתה חשובה, היא גם היום די בירת הגליל העליון, למרגלות הכניסה לגולן, מקום שהוא חשוב, אבל מה באמת החשיבות האסטרטגית של צפת? למה צריך להגן עליה כל כך? מה בכלל קורה בעיר הזאת בשנות ה-40?
אז זו שאלה מצוינת. זו כותרת, אפשר להגיד, כמעט פופוליסטית לכתוב כשהנאצים כמעט פרשו לצפת, אבל למעשה, על פי הבנתי, צפת לא עניינה את הנאצים. הם לא חיפשו לפלוש לצפת. אבל הגבעות שמסביב לצפת היו משמעותיים אסטרטגית. למה? כי אחד המעברים ההכרחיים מכיוון סוריה, כפי שאנחנו יודעים, גם בימים ההם וגם בתקופות עתיקות, זה גשר בנות יעקב. והרי צפת, הרי כנען, בגלל המסלה שלהם, הם חשופים מצמחייה. אפשר לתצפת מהם בצורה מאוד טובה, והם שולטים על כל האזור של חאן ג'וב יוסוף שנמצא למטה, וכל צמתי הדרכים שמגיעים מעכו ומטבריה, ומתקדמים לכיוון קצת צפונה ומזרחה לגשר בנות יעקב. ולכן קו ההגנה עובר שם והוא היה משמעותי, והוכחה לזה גם, או דבר נוסף, שהוא מתפצל לכיוון מערב, כי הוא רצה גם לסגור גישה מכיוון צפון, הוא יצר קו מזרח-מערב, ומונע פלישה מכיוון לבנון, שזה הכיוון הנוסף שהם חששו מפלישה. אז כן. זה באמת חשוב להבין לפני שיוצאים לדרך.
אוקיי, אז הבנו מה החשיבות של, קודם כל מה הסכנה שהם מצפון, שמצפון תבוא הרעה, הבנו מה החשיבות הטופוגרפית שיש לאזור הזה, וגם דיברנו על זה שכל הממצא הזה מצאתם אותו מפוזר במלכאות, ואפשר לחבר אותו עם צילומים, אבל מה עשיתם הלאה? איך מחברים את הדברים האלה, איך מוצאים אותם בשטח, מה הייתה העבודה שלך ושל הצוות?
אז באמת קיבלנו מיקום של בערך 3-4 אתרים כאלה, מורי ברגר, והוא אמר לנו, תשמע, אני בטוח שיש עוד, אני לא יודע איפה, אני בטוח שיש עוד. ואז צריך לאתר את המקומות האלה, וכשאתה מנסה לאתר תעלות קשר, שהם נבנו כדי להיות מוסוות, בשטח כל כך טרשי, כמו ארקנן ורמת רזים, זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם היינו הולכים שם ברגל ומחפשים את הדבר הזה, היה לוקח לנו חודשים. ומה שעשינו, השתמשנו באיגון של GIS, איתרנו הרבה מפות, אין מפה אחת, אין תצה אחת, איתרנו מפות ובעיקר תצאות משנת 1945, שזה כמה שנים אחר כך, אז היה אפשר לראות את הדברים בבירור, והתחלנו בעצם לעשות התאמה, יצרנו סוג של קולאז' כזה, והתחלנו לזהות את המגננים אחד-אחד, לאתר אותם, ממש לדקור אותם באופן מדויק GIS-ית, כאשר רואים שחלקם, מסיבות אסטרטגיות שונות, עוד בתקופת המנדט או בתחילת תקופת מדינת ישראל, כוסו באבנים, אז עוד יותר קשה לאתר אותם. ועשינו את הסופר פוזיציה הזאת, והצלחנו לאתר ככה למעלה מ-50 מגננים. כשאני אומר מגנן, הכוונה לתעלות קשר, אבל זה לא סתם תעלות קשר. אחרי שפגשתי כל כך הרבה תעלות כאלה ותיעדנו אותם וצילמנו אותם, הצלחתי לנתח שזה בעצם דפוס מבנה מסוים. הוא ממש בנוי, אתה מגיע באזור האורפי להגנה, יש חדר אורפי, שייתכן שיש בו גם דרגשים שנועדו לשינה, יש תעלה מרכזית, ממנה יוצאות תעלות משניות, ובקצה של חלק מהם יש עמדות ירי עגולות. זה דבר שחוזר על עצמו באופן סיסטמטי, ולקראת הסוף גילינו גם מגננים באזורים שכמעט אף אחד לא מגיע אליהם, שעוד שרד שם הקירוי, היה קירוי בטון מזוין, אמנם לא באיכות גבוהה, ממש מעל החדרים האורפיים, כנראה להגנה גם של החיילים שנמצאו בהם. אני כבר מזכיר עכשיו, לא נעשה שימוש התעלות האלה, אבל הם כן נבנו. עכשיו, היופי הוא שבין התעלות האלה, איתרנו מערכת של דרכים, דרכי סולינג, קילומטרים של דרכי סולינג, שאיתרנו, ורואים איך הם מחברים את המגננים המנדטוריים, זאת אומרת, זו דרך טכנית שנועדה לחבר בין מגנן למגנן, בין מספר מקפצים, ולעלות את הרכס מלמטה למעלה. דרך סולינג זו דרך שהומצאה על ידי סולינג, שהרעיון שלה הוא יישום של אבנים בשלמות בקצוות, ושבירה, ריסוק של אבנים באמצע, כשהמטרה היא לאפשר תנועה לקרקרה וגם לרכב, גם כאשר יש בוץ או יש אווירות קשה, וזו דרך לסלול דרכים באופן מהיר יחסית, עם חומר מקומי הרבה פעמים, ועובדה שזה מחזיק הרבה זמן, אנחנו זיהינו דרכים שנשתמרו באופן מדהים, באותה תקופה, אפילו בקיבוץ שלי יש כאלה, היו עושים דרכי סולינג, ועל הבסיס הזה משטחים אספלט. אז זה היה באמת נהוג בתקופה הזו, גם ביישוב היהודי וגם על ידי צבא המנדט.
כן, כן, יש דרכים כאלה מפוזרות בהרבה מקומות, אני יודע, אזור רמות מנשה מפוצץ בכאלה דרכים. לפעמים צריך לשים לב על מה מסתכלים, אבל כן, זה השביל הזה של אבנים שלא תמיד שמים לב שהוא נמצא שם, כן.
נכון, ואז כשהתחלנו לעקוב אחרי השבילים האלה, זו הייתה עוד שיטה בעצם למצוא עוד ממצאים. אז מעבר למגננים, גילינו גם בורות מים. גם אותו טיפוס, הצבא הבריטי עבד בצורה מאוד מאוד מסודרת ומדויקת. בנוסף, גילינו גם שריטים של בסיס בריטי, יש כאלה שאומרים שהוא היה בית חולים, שהוא בנוי בשיטת צריף ניסן. זה צריף ניסן בשילוב אבן ובטון. הוא היה חלק ממתחם צבאי שלם, היום הצריף הזה נותר ללא גג, ללא חלונות, אבל הוא ממש נותר כמעט בשלמותו. אז דבר נוסף שמאוד מעניין שגילינו, זה מגננים שהם סוג של מחפורות תצפית, הגנה וירי, לאורך ערוצי נחלים. רואים בכל החלקים העליונים של ערוצי הנחלים שעולים לכיוון הרקנן, זיהינו ממש סוג של מחפורות שמפוזרות לאורך הערוץ, שממש אפשר לדמיין איך החיילים היו יכולים להיכנס, לתצפת, להסתוות ולראות או להטריע במידת הצורך. וכאן זה מקום לדבר על דוקטורינת ההגנה של הבריטים. באמת כשסוחמים את כל הממצאים האלה ביחד, אפשר לנסות להבין איך קו ההגנה הזה עובד. כי בשונה מקו מז'ינו שהוא קו אחיד ומוחלט, שהגישה אומרת שאותו אי אפשר לעבור, כאן מדובר על דוקטורינת עומק. היא אומרת בעצם, אני לא מייצר קו, אני מייצר עומק. אני מייצר עמדות התראה קדמיות, בכל מיני צורות, גם ראינו בערוצי הנחלים, גם על הגבעות, אותם מגננים, אותם תעלות, ואני מטריע על כניסה של אויב, ואני נותן לו להיכנס. וברגע שהוא נכנס, העמדות הפנימיות יותר, מקבלות את המסר הזה, ובעצם סוגרים על אותו אויב משני כיוונים. זו גישה מאוד אמיצה, אבל מאוד מאוד חכמה. כמובן שלא יצא לנצל אותה בסוף.
כן, אנחנו יכולים לדעת, אנחנו יודעים אם המגננים האלה בקווי ההגנה הם היו מאוישים באיזשהו שלב, או שזה, אפילו זה עוד לא הגיע, לא הספיקו.
ההיסטוריה אומרת שהם לא היו מאוישים באף שלב, רק בנו אותם, אבל בהיבט הזה, אני חושב שאתה יודע, אם הייתי יכול לגרום לזה, שיקחו את אחד המגננים ויעשו שם חפירה ארכיאולוגית בת זמננו, היו מגלים הרבה דברים, כי בסופו של דבר, אנשים בקיץ 1940, שגרו בצפת וגרו באזור השפינה, עבדו במקום הזה. נפלו להם דברים כשהם עבדו, היו להם כלים מסוימים, אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים על התקופה הזאת, אם היו עושים שם חפירה.
חד משמעית, באמת... רק לדמיין מה היה יכול לקרות, אילו הצבא הזה היה פולש לפלסטינה, לארץ ישראל, בשמת הרגל של הקן, מה, איך החיים שלנו יהיו נראים. יש הרבה מאוד סרטים וסיפורים דמיוניים על אם היטלר לא היה נופל, ואפילו יש איזו סדרה באמזון על איך ארצות הברית הייתה נראית אם הוא היה שורד. בואו לא נלך רחוק. מה היה קורה אם באמת הם היו מגיעים לארץ? די סיוט.
ויש גם אתרים שמספרים את הסיפור הזה, אולי שנתיים יותר מאוחר, אבל אתר מצדה בקרמל, יש שם מגננים דומים, שונים אבל דומים, שבעצם נועדו להגנה מתקיפה שתגיע מדרום, מרומל, אולי מהים, ושם באתר הזה מספרים את הסיפור הזה, את אותו חשש שאנחנו קוראים לזה 200 הימים הנוראים, אותם שנים שהיה חשש כל כך גדול ביישוב בארץ מפלישה נאצית לארץ.
זה באמת נקודה, ממש נקודה למחשבה, אם אתה מדבר על הקרמל בפחד מהגעה מדרום. זה אומר שהרבה מאוד שטח, גם עם המדינה הקטנה שלנו, הרבה שטח הם היו צריכים לכבוש כדי להגיע עד לחיפה אם הפחד הוא מדרום. זה כבר לא ממש, ממש לא קו קדמי. זה באמת העומק שדיברת עליו.
בגלל זה אחת ההבנות היא שיכול להיות שההגנה הזאת נועדה לתקיפה מהים. שזה דבר שקרה כמה פעמים באזור חיפה, וגם התפיסה האסטרטגית של אותו אתר, רואים שהתעלות מובילות אותך עד לתוך נבחי ערוצי הנחלים שמגיעים לכיוון הים התיכון. אולי לתת מענה, כן. אולי להימלט, לא כל כך ברור.
כן, כן, אם מתקפה מהים היא בעייתית בחיפה, אפשר לשאול את נפוליאון בונפרט ולראות מה קרה לו בחיפה, באקו אחרי שעבר את חיפה והותקף מהים. קו עידן הוא לפחות שלוש קווים של הגנה שדיברנו עליהם. אתה יודע להגיד אם בקווים האחרים הם גם נראים כמו מגננים של צפת?
אני לא יודע, ואני מאוד סקרן, אני מחכה לעצמי או למישהו אחר שיעשה דוקטורט על הדבר הזה. אני בעצמי מדי פעם מנסה לעשות הצלבות כשאני מסתובב בכל מיני מקומות. בוא נעשה את זה קצת מצחיק, אני כבר מדמיין מגננים בכל מיני מקומות. הסתובבתי ביער קריית אתא, ראיתי משהו מאוד דומה, צילמתי אותו, ואני לא יודע עדיין. יכול להיות שיש מישהו שיודע, אבל אני חייב לציין שכל הסיפור הזה, כל הנושא הזה, הוא לא מדובר, לא נכתב עליו מספיק. אני אפילו פניתי לאנשים היסטוריונים רציניים כמו יוסי בן ארצי, מאוניברסיטת חיפה,
Okay.
והוא אמר לי, אני שמעתי על זה, אני לא מכיר את זה לעומק, אין לי יותר מידע ממה שכתבתי בעצמי, ומה שהוא כתב זה בערך משפט או שניים על הנושא הזה. אז באמת נושא שלא נכתב עליו הרבה, ואם מסתכלים על זה בפרספקטיבה אפילו של אתר, שמשמרים אותו, שמבקרים בו, תראה, ההיקף של מה שיש בקרמל, שעשו שם אתר עם חניון מסודר ונגיש לנכים וכולי, אל מול מה שיש סביב צפת, אי אפשר להשוות בכלל. בצפת התגלו בערך 50 אתרים כאלה, כאשר חלקם הם השתמרו בצורה מרשימה, זה קירות אבן בשילוב בטון לפעמים, שאתה יכול ללכת ואתה כמו במבוך, זו חוויה מרחבית. ושלא כן, נדבר כן. על הנוף, הרי המקומות האלה נועדו לתצפת. אז לגמרי. אתה עומד שם ואתה רואה את החרמון, ואתה רואה את עמק החולה, ולפעמים את הכנרת, תלוי באיזה צד אתה של הרכס, וזה אתרים שאפילו עכשיו לפני שהם עברו שימור או פיתוח, מאוד מרתק לבקר בהם.
כן, זאת השאלה הבאה שלי, ונראה לי כבר די אפילו השאלה לסיכום, כי התחלנו מזה שהאתרים כאלה הם לא מוגנים, על ידי חוק העתיקות למשל, והם שם גם חשופים בשטח, למה שמזג האוויר יעשה להם, השריפות בתושבים הסקרנים, והשאלה היא מה המצב של המתחם הזה היום. זרקת המילה שזה עבר שימור, אבל יש 50 דברים כאלה, ושימור זה דבר שעולה הרבה כסף, אז השאלה אם הכל משומר, אם הכל כתוב, מי שומר, מי לוקח אחריות על המבנים האלה, וכל זה בא בעקבות הקווים הכחולים בתוכנית המפורטת החדשה. אז מה התכנון שיש לדבר הזה? להריסה ולבנייה בחניונים, או שמישהו לוקח להם אחריות?
אז זו שאלה חשובה, מורכבת ורגישה, כי אני אדייק את הדברים. אני דיברתי על השימור שעשו באתר בחיפה. בכל האתרים האלה, לא נעשה עדיין שום שימור לפי ידיעתי, ומצבם הוא מגוון, יש כאלה שנשתמרו בצורה טובה מאוד, יש כאלה שכוסו, ואולי כשנפנה את מה שהם תאבנים והאפר שהם כוסו, נגלה שהם השתמרו בצורה נהדרת, ויש כאלה שנהרסו לגמרי, גם מגננים, גם דרכי סולינג, מאוד מגוון. אבל למעשה, כמו שאמרת, הם לא מוגנים באף צורה סטטוטורית, והדרך היחידה להגן עליהם היא להטמיע אותם בתוך תוכנית. וזה מה שאנחנו עושים, בהובלתה מאוד מקצועית של יערה של TL שמנהלת את הסקר, אנחנו עובדים בצמוד עם משרד האדריכלים שעושה את התוכנית לצפת, גם המפורטת וגם הכוללנית, והם בעצם קיבלו ממני את כל הפוליגונים המדויקים של כל הממצאים האלה, ואנחנו עובדים איתם באופן צמוד כדי לשמר באופן מקסימלי את כל הממצאים. עכשיו, כמו שאנחנו מכירים במציאות, יהיה סדר עדיפויות מסוים, יש שכונות שעתידות להיבנות, ואחת השאלות הכי מסקרנות, היא איך בעצם משלבים את הדבר הזה, בתוך מרקם עירוני, חדש, שיבנה.
כן, כן. בסדר גמור. אנחנו נקווה שנצליח לשכנע, ושגם התוכנית הזאת תתרום קצת להגנה למקומות האלה, שנועדו להגן עלינו, זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות. וואו. מדהים, שוב פעם, לחשוב על התסריט הימים הזה שזה היה יכול להיות, זה קצת מעורר לצמרמורת. אבישי, אני חושב שזה היה נורא, נורא מעניין, מסקרן, מרענן, למרות החום של צפת והקור של צפת, תלוי מתי. אבל כן, קצת לצאת מהמסגרת ולהתעסק בנושאים שהם חשובים, ושהם גם הם דורשים את התייחסות שלנו, נראה לי שזה חשוב. אז תודה רבה על השיחה, אותי זה היה מאוד מאוד מרגש, ותודה שהצטרפת.
תמיד שמח.
בשמחה, באמת, באמת, באמת שבכיף. לכם המאזינים, גם הגיע תודה, לא פשוט להגיע ולהזין כל כך הרבה זמן ולהגיע עד לכאן, זה לא מובן מאליו, אז תודה רבה שהגעתם עד לכאן. כמו שאמרתי, ארץ עתיקה עוד פה, היא תמיד תהיה פה, והיא פה בשבילכם, וכמו שאתם מכירים, חלק מכם לפחות, כל אלה שפונים אליי, דרכי התקשורת תמיד פנויות, עתיקה פודקאסט שטרודלג'ימל.com או שטרודלפרוטומל.com, גם אפשר לעקוב אחרי התוכנית בעמוד הפייסבוק, או באינסטגרם, תמיד זה יהיה בשטרודל עתיקה פודקאסט, וכמו תמיד, אם לדעתכם התוכנית מספיק טובה ואפשר לעזור לה לצמוח ולתמוך בה, אתם תמיד יכולים להזמין אותי לקרוס קפה באתר ביי מי קופי. הפרטים כרגיל יופיעו בפירוט של הפרק. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה.